לפי הרצף הפסוקים שמופיעים בתורה, פרשיית המשפטים קוטעת את מעמד הר סיני באמצע. בין אם זה נכון מבחינה היסטורית, כרונולוגית, ובין אם לא, אבל ככה התנ"ך כתוב לפנינו, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנקרא את הדברים. מעמד הר סיני מסתיים ביראה גדולה, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל. וההמשך הטבעי, ההמשך המתבקש, הוא סוף פרשת משפטים. ואל משה אמר, עלה אל השם. כן, משה ניגש אל הערפל, השם אומר לו, עלה. משה ניגש לבדו, וכל העם אומרים, נעשה ונשמע, וקורטים ברית, ורואים דברים גדולים, ואז השם אומר למשה, עלה אל ההר לקבל את לוחות הברית. זה הסדר הרציף, אבל התורה קוטעת את רצף האירועים בפרשייה של מצוות. זאת אומרת שהתורה רוצה לומר לנו לכאורה שהמצוות הללו שמופיעות כאן לפרשת משפטים הם חלק בלתי נפרד מהמעמד, ממעמד הר סיני, למרות שהם לא מעמד הר סיני עצמו, אבל הן מופיעות כחלק מהמעמד לפני שמשה מקבל את כל התורה כולה ב-40 יום שהוא נמצא בהר עם הלוחות. יש משהו שקודם לזה. וגם בפשט, בפרק כ"ד פסוק ג' כתוב, ויבוא משה ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. משמע שזה המשפטים, זה לפני שהוא עולה להר ל-40 יום, הוא מספר על המשפטים כחלק מקריטת הברית, כחלק מהסיומת של מעמד הר סיני. מה יש במשפטים הללו שהם מופיעים כאן כחלק מהמעמד העקרוני היסודי? הרי מדובר פה בהמון מצוות, יש הרבה מצוות, את כל התרי"ג אפשר לדבר עכשיו. יש פה רשימות של מצוות מאוד מסוימות כנראה, שבלעדיהם מעמד הר סיני עדיין לא הסתיים, לא נשלם. המצוות האלו הם רובם ככולם מצוות שבאמת עוסקות בענייני הדינים והמשפטים. כל מסכת בבא קמא, במציע, כמעט כל המסכתות האלו פה, בבא קמא, מציע, סוגיות של נזיקין וקניינים, סוגיות של הלוואות ושומרים, הונאות, ריבית, שבת אבדה. דיני ממונות. הכותרת של כל דיני הממונות היא פרשיית עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. ביקורת על עבד שלא רוצה לצאת לחופשי. מה עם משפטים? בפרשת תצווה, כאשר נדבר בעזרת השם, נקרא על הבגדים שמפארים את הכהן הגדול. אחד הבגדים המרכזיים הבולטים של הכהן הגדול זה החושן. ועשית חושן משפט, מעשה חושב, חושן משפט. וגם בסוף, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, ונשא אהרון את משפט בני ישראל לליבו לפני השם תמיד. רואים שהמשפט נמצא בחושן, סוגיית המשפט מרוכזת שם בתוך החושן, ואהרון נושא את משפט בני ישראל לליבו. זאת אומרת שכדי להבין מהו משפט צריכים ללכת לחושן, שם נמצא הלב, הליבה, השורש של כל המערכת המשפטית. נכון, אהרון הוא לא דווקא זה ששופט, יכול להיות שהרבה שופטים, סנהדרין ועוד רשויות, אבל הלב, השורש הפנימי של כל המערכת המשפטית נמצא כאן בחושן. מה יש בחושן? יש אבנים טובות של כל שבט ושבט, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, פיתוחי חותם איש על שמו. בתוך האבנים יש אותיות עם שמות, אותיות עם שמות, זה המשפט. משפט בני ישראל זה בעצם בירור האותיות, בירור השמות, בירור האנשים. איש על שמו, כשישנה סוגיה משפטית של דיני ממונות שעולה על הפרק, הנידון באמת הוא לא הממון. הנידון האמיתי הוא שמו, אישיותו, האותיות של כל אחד ואחד. לכל אחד יש אות, לכל אחד יש שם, לכל אחד יש נשמה מיוחדת שצריכה להתבטא פה במציאות. וחלק מההתבטאות, חלק מהגילוי של נשמה בעולם זה בגוף, ולא רק בגוף, בנחלה, בחפצים, במעמד חברתי, מעגלים שמבטאים, מממשים, מוצאים לפועל את הנשמה, את השם של כל אחד במציאות. כשמבררים דין ממוני, כשמבררים דיני נזיקין, מבררים את היקף ההתפשטות של נשמה, עד היכן היא מגיעה, האם הנשמה הזאת התגלתה כראוי, האם נפגעה ההתבטאות שלה בגוף, בנחלה, בממון, בחברה. זה ברור של אותיות, זה ברור של שמות. אנחנו בספר שמות, כל התורה כולה זה שמות בני ישראל, וכל המערכת המשפטית עסוקה בזה, בלברר את שמות בני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני השם. והשם הכי חשוב של כל אחד ואחד מאיתנו הוא החופש, היכולת לתת לנשמה, לשם שלך, להתבטא. צריך לצאת לחופשי. אם אין חופש כי יש עבדות, אם אין חופש כי יש פגיעה בכבודו של השני, במעמדו, בנכסיו, אז אין הופעות של נשמות. מתן תורה זה לא רק אירוע לאומי, עם ישראל קיבל תורה. מתן תורה הוא מתן תורה של כל הנשמות של כל עם ישראל. כל הנשמות צריכות לאור התורה, על פי התורה, לצאת לאור. השם שלנו צריך להתגלות על ידי התורה. ביום הדין, אומרים חז"ל, אדם צריך לזכור את שמו. שואלים את האדם מה שמו. הגמרא אומרת שאם אדם לא יודע את השם שלו ביום הדין, זה לא טוב. יש כאלה שנוהגים בסוף תפילת 18 להגיד פסוק שמרמז לשם של כל אחד, כדי שחס וחלילה ביום הדין שפתאום ישאלו אותנו מה השם שלך ותקילו אותנו בשם, אנחנו כבר יודעים את השם שגור הלשוננו. זה המהות של הכל, זה העיקר. כל מה שאנחנו עוסקים בתורה וכל מה שאנחנו עוסקים בדינים של התורה זה בשביל השם הזה שצריך לצאת לאור. פרשת משפטים היא פרשת יציאת השמות אל האור, השמות של כל בני ישראל, לוודא שאין מפריע ביציאת השמות לאור, של דאגה מקסימלית. דין נוקב מאוד, חריף מאוד, על מי ששולל את השם של הזולת, מי שפוגע בשמו. חובת שיקום, דאגה, ענישה. כי שמו של האדם זה גם החמור שלו וגם השדה שלו וגם הכסף שלו, זה חלק מהשם שלו. הגמרא מספרת על רבי פנחס בן יאיר שהחמור שלו היה מקפיד בהלכות תרומות ומעשרות. השם שלו, השם של רבי פנחס בן יאיר, השם של האישיות שלו התפשטה, התגלתה במעגלים, לא רק בבגדים, גם בחמור. מספר את הגמרא על חמור של חכם אחר, שפעם אחת שכח מישהו על חמור חפץ אישי שלו, אז החמור לא הסכים ללכת, כי הבעלים שלו הקפיד מאוד בגזל, אז גם החמור לא הלך עד שלא לקחו את עד שהוא לא אתה משאיל למישהו את המכונית, היא לא נוסעת עד שלא הוצאת משם את מה ששכחת שם. שכחת איזה דבר, היא לא נוסעת. לקחת, עכשיו היא מוכנה לנסוע. זה חלק מהשם שלך. השם שלך מתפשט על החפצים, על הממון, גם על הבהמה, גם על השור, גם על השדה. שדה של אדם זה שמו של אדם. נחלה של אדם זה השם שלו. בספר יהושע כשיחלקו את הנחלות יעשו את זה גם על ידי אורים ותומים, זה בירור של השמות. הפרשה מסיימת, פרשת המשפטים מסיימת בהליכה לארץ ישראל. מדברת על החגים, ואז את כל פרשת המשפטים מסיימת התורה בפרשת פסוקים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך להביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו, שמע בקולו. למה? כי שמי בקרבו. יש מלאך שהוא הולך לפני עם ישראל אל ארץ ישראל, ומה שמאפיין את המלאך הזה ששמי בקרבו. חז"ל דורשים שזה מלאך ששמו כשם רבו, מלאך עליון כזה, מלאך שעסוק בשמות, זה הנושא שלו, שמי בקרבו. קרבו זה המהות שלו, השמות. והוא מוליך אותנו, הוא שומר עלינו בדרך, הוא ראש החץ שלנו. ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיטי והפריזי והכנעני. ושלחתי את הצירה לפניך, מעט מעט הגרשנו, ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, ממדבר עד הנהר, אתן בידכם את תושבי הארץ. ככה מסתיימת פרשיית המשפטים, ואז חוזרים חזרה להר סיני, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון. כלומר, סוגיית המשפט מסתיימת בפסוקים שמדברים על ההליכה אל הארץ, אל המקום אשר הכינותי. בארץ ישראל זה המקום ששם השמות מתגלים. השמות של כל אחד ואחד מאיתנו מתגלים כאן בארץ. זאת עניינה של הארץ. צריך את הארץ, צריך את הנחלות של הארץ, בשביל לאפשר לשם של כל אחד להתבטא. בארץ ישראל, כותב הרב קוק באורות בעמוד י"ב, בארץ ישראל מאירות האותיות הנשמתיות שלנו, אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו. זה נקרא אוויר עד ארץ ישראל. ואז הוא כותב, המשפט, העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו נשען. משפט בני ישראל, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל שמאירה באורים ותומים. המשפט של בני ישראל, האותיות של בני ישראל, מתגלות בארץ ישראל. רק כאן בארץ המשפטים יכולים לצאת לאור. הגמרא עושה שמיניות באוויר בשביל להסביר איך אפשר לדון בחוץ לארץ. זה נורא מסובך. איך אפשר לדון בחוץ לארץ? זה דיני כנסות, אי אפשר לדון בחוץ לארץ. אין שום דיני כנסות. וגם את הדיני ממונות, כל כך פלפולים, מסובך מאוד, לא פשוט בכלל. שליחותה היו כאב דינן, וכל מיני דברים. ונחלקו ראשונים, בגדרים, עד כמה ומה כן ומה לא. משפט בחוץ לארץ זה נורא, נורא לא פשוט, זה מאוד עלוב, מאוד מצומצם. סמיכה אפשר רק לסמוך דיינים רק בארץ ישראל. בירור השמות, זאת סוגיית המשפט. חושן משפט, זה חושן משפט. לברר את החושן, את השמות, זה רק בארץ. פה מאירות האותיות, וזה הנושא של המשפט, האותיות, הנחלה של כל אחד, האדמה, הרכוש בארץ. כל פרשת המשפטים הולכת לשם, למלאך ששמי בקרבו, שמוליך אותך לארץ, שם פרשת המשפטים תצא לאור. וצריך את כל הארץ, ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, עד נהר פרת. יש חלקים שאם לא נמצאים בידינו, אז אותיות הנשמה שלנו לא מהירות. מעמד הר סיני לא שלם אם לא נדבר על האנשים. התורה באה להוציא לאור שמות, להוציא לאור נשמות, המון המון נשמות, וצריך לעורר את המודעות ולעורר את הדין הנוקב הזה. בלי זה התורה לא עומדת. זה העמוד שעליו הטרקלי נשען, ככה לשון. בלי זה התורה היא לא חודרת, כי אין פה שמות. זה כל עניינה של התורה, זה להוציא לאור את האותיות שניצאות בנו, את הנשמות של כל אחד ואחד מישראל. עכשיו אפשר לדבר בסוף פרשת משפטים, אפשר לדבר על זה שמשה רוצה לעלות להר. ויאמר השם למשה, עלה אליי ההרה ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. רק עכשיו אפשר לדבר על לוחות שבהם יהיו כתובות מילים, אותיות. כשברור שהנושא הוא האותיות שלנו, אז אפשר לדבר על אותיות שנמצאות בתורה. אל תקרי חאות אל החירות. מטרת האותיות של התורה היא לברר את האותיות שלנו, את החירות שלנו. צריך לצאת לקרב, זה קרב על החירות. משל, אומרת הגמרא, אומר המדרש, משל למלכה שהולכת ברחוב, ואף אחד לא יודע שהיא מלכה. המלך, כולם יודעים, זה המלך, זה דמות מוכרת, אבל מלכה זה לא כמו היום, אף אחד לא יודע מי זאת מלכה, כי היא לא נפגשים איתה, היא לא דמות משמעותית. אז איך ידעו שהיא מלכה, ואיך יכבדו אותה כמלכה, איך היא תטביע את חותמה? היא הולכת עם שני שומרי ראש, מלכה, מטרונה, מלכה זה מטרוניתה, היא הולכת עם שני שומרי ראש עם חרבות, כן? שני שומרי ראש עם חרבות, מיד כולם רואים, הבנו, זה מישהי מיוחדת, הולכת עם משמר כבוד וזה, כנראה זאת מלכה. אומרת הגמרא, כך היא התורה. מעמד הר סיני מופיע בין תחילת פרשת יתרו שעוסקת בסדרי המשפט, בין פרשת משפטים שעוסקת גם היא בענייני משפט. כך התורה, התורה היא מלכה מטרוניתה, אבל היא צריכה שתי מערכות, שני שומרי ראש משני הצדדים עם חרבות שיוצאים לקרב. על מה? על מה החרב? על החירות. רק ככה התורה יוצאת לאור, רק ככה המלכה מתממשת במציאות, כי יש בשני הצדדים מערכות משפטיות שעוסקות בחירות של השמות של כולם. זה קרב מאוד קשה, זה קרב מאוד קשה, קודם כל כי יש בתוך האדם לפעמים נטייה להיות עבד, להיות עבד, להיות עסוק להקשבה למה שאחרים אומרים. כותב הרב קוק באורות הקודש חלק ג', שלפעמים יש מצב שאדם שומע מאוד מאוד טוב מה שכולם אומרים לו, לא רק מה שכולם אומרים, מה שהתורה אומרת, מה שרבנים אומרים לו, כל הזמן שומע, אבל אין לו רצון משלו, אין לו אישיות משלו. זה עבד שאומר אהבתי את אדוני, הכל בסדר, אני לא אומר, אני שומע כל הזמן מה שאומרים לי, אני עושה, על מה אתה רוצה, מה השאיפות שלך, מה העוד שלך בתורה. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מה עם החיים שלך? לפעמים שלילת החירות היא בגלל גורמים חיצוניים. יש אנשים שמשום מה נהנים להשתלט על חייהם של אחרים, להחליט בשבילה מה טוב להם, כי הם יותר מבוגרים, כי הם יותר חכמים וכו' וכו'. זה קרב, זה קרב על החירות, זה קרב מאוד מאוד חשוב. בשיחות של הרב צבי יהודה על פרשת משפטים, כל שנה על זה הוא מדבר, על המצב הבלתי נסבל שבו אנשים מבוגרים לא יכולים להיות בני חורים, לא יכולים להיות לומר את השם שלהם, כי החברה לוחצת אותם, כי החברה נותה להם דלגיטימציה, כי החברה מציקה להם, אנשים מציקים להם, לא נותנים להם להיות מה שהם. זה נקרא לפגוע בשם, שמו של אדם, שמו בגימטריה רצון, זה הרצון של האדם. פרשת תרומה הבאה עלינו לטובה תיבנה כולה מכף רגל ועד ראש, מכל איש אשר ידבנו ליבו, מהשם, מהשמות של כולם, מהרצונות החופשיים החירותיים. בית המקדש כולו כולו בנוי מחירות, כולם מביאים בחירות את האבנים ואת החפצים ואת העצים ואת הזהב ואת הכל. זה השמות של כולם, כל אחד נתן את עצמו שם, את החתיכת זהב שהוא הביא, זה השם שלו שם, וזה מה שבונה את המקדש. השמות של כולם שעטופים בחומרים, בחפצים, בעצים. בתוך הארון שבליבת בית המקדש, שם בקודש הקודשים יהיו האותיות, לוחות הברית, האותיות שלנו, החירות שלנו. כדי להיכנס אל הקודש, כדי לבנות מקדש בלב של כל אחד ואחד מאיתנו ובחברה כולה, יש קרב אדיר, קרב איתנים שחייבים לחולל אותו, והוא חלק ממעמד הר סיני, קרב ההגנה על החירות. ספרה וסייפה ירדו כרוכים יחדיו מהשמיים, אומר המדרש שהסייף והספר ירדו יחדיו. זאת אומרת שהספר בא לספר לנו את האותיות, את החירות, וצריך סייף כדי להגן על החירות. כל מדינה יודעת שבשביל להגן על עצמאותה היא חייבת צבא, גם אם הוא לא יילחם, הוא חייבת צבא. בפרשת משפטים זה הצבא, זה משרד הביטחון של החירות. והתורה אומרת, אם ענה תענה, אם תשלול חירות ממישהו, מגר למשל, לא תונה ולא תלחצנו. אם אתה לוחץ, אם אתה מענה יתום, אלמנה, אתה שולל חירות, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, החרב תצא. אין דבר כזה תונה ותלחצנו, אין דבר כזה. שלילת חירות זה חרב. לכן המשפטים האלוקיים אין מטרתם רק ליישב סכסוכים בחיי בני אדם, אלא להשרות שכינה. להשרות שכינה קשר נפשי עמוק אל הנפש התמימה. מי עוסק במשפט? אנשים הכי טהורים, הכי צדיקים, אנשים שלכאורה סכסוכים קטנים לא מעניינים אותם בכלל, אבל הם יודעים שהנושא הוא לא הסכסוכים, הנושא הוא השראת השכינה בלבבות, בירור הנשמות של עם ישראל. משפטי השם אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. המשפטים כל כך מתוקים, דבש, מה כל כך מתוק במשפט? מה שמתוק במשפט זה העובדה שהחיים הולכים ונבנים, החיים של כל אחד ואחד הולכים ומתגבשים, מתממשים, מתייצבים בעזרת המשפט. המלך המשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט. רק כך יוצאת הנשמה אל האור. יראת השם תורה עומדת לעד, מסביר הרב קוק, זאת הנשמה, נקודה פנימית שהיא תמיד תאורה. אבל הפסוק מסיים משפטי השם אמת, איך הנשמה יוצאת לאור? בעזרת משפטי השם אמת צדקו יחדיו. בעזרת השם, כשעוד ועוד חלקים מארץ ישראל ישובו אלינו מים סוף עד ים פלישתים, מפער עד הנהר, לאט לאט גם ישיבו שופטנו כבראשונה, הבירורים הנשמתיים של כל אחד ואחד, לאט לאט נוכל לראות יותר ויותר איך כל חפץ שלנו, כל ממון שלנו, כל נחלה הוא הופעת הנשמה שלנו. צדיקים ממונם חביב עליהם, זו תהיה השלמה הגדולה של מעמד הר סיני. וככל שהמשפט יחול בארץ, כך החרב תסור מן הארץ, החרב שרה לאור הופעת המשפט. ככל שיש יותר משפט השם בארץ, יש פחות חרב. מתוך הקמת המשפט בסנהדרין ישובו לנו גם ההורים ותאומים, בעזרת השם לא ירחק היום. אנחנו נברר כל אחד ואחד את נשמתו על פי אורים ותומים, את שורשו, את אישיותו. יבוא אליהו הנביא, שהוא אחראי על בירורי השמות, ויעזור לנו לברר כל אחד ואחד את זהותו, את עניינו. יש הרבה שאלות על מערכת המשפטית היום, איך אפשר לדיינים לדון. הרי כל היתר של דיין לדון היום זה בגלל שליחותה יוקב דין, שאנחנו עושים את השליחות של הדיינים שבארץ ישראל. שהדיינים של ארץ ישראל הם סמוכים, והדיינים של חוץ לארץ הם נשלחו על, הם שליחים שלהם. אז שואלים האחרונים בחושן משפט, טוב, זה היה יפה בזמן שהיו סמוכים בארץ ישראל, אז אנשי בבל יכולו להגיד אנחנו שלוחים, אבל היום אין לנו סמוכים בשום מקום, לא בארץ ישראל ולא בבבל. אז שליחים של מי אנחנו בדיוק? שליחות היו של מי? ככה שואלים חלק מהאחרונים. וראיתי אחד מהאחרונים כותב כך, כותב את זה בחושן משפט, לא בספר דרשות, זה בספר על חושן משפט, הלכות דיינים. אז הוא כותב שאליהו נביא כידוע לא מת, הוא חי והוא סמוך, וכולנו עושים שליחותיו של אליהו הנביא, ככה הוא נמצא, הוא הדיין שנמצא, הוא בעצם הדיין אליהו הנביא, וכל הדיינים שליחים שלו, ככה הוא מיישב. כי רואים שלהלכה שאליהו לא מת, זה כל מיני נפקמים, זה שאליהו לא מת, אליהו הוא המברר של השמות, כל ברורי השמות באים מכוחו של אליהו הנביא. ונאמר שהוא יושב בחצי שבת תחת עץ החיים וכותב זכויותיהם של ישראל, מברר את השמות של עם ישראל, את כל סוגיית המשפט. בעזרת השם, בקרוב, שבת שלום.